Radio. Écoutez.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio right here.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום, מה העניינים? אני יאיר רווה. ברוכים הבאים לסינמסקופ רדיו קצה, תוכנית מספר 301. תוכנית שתיקח אתכם ישר לקו לאשקלון. היום 3 באוגוסט 2021, כ"ה אב תשפ"א. את סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, להשפיגל, תודה לבארי לבנת ולכל אנשי האוזן השלישית שאימצו אותנו ונתנו לנו בית במרכז העיר, אנחנו עכשיו רדיו המרכז. ויש לנו גם חסות, סינמסקופ ברדיו קצה, משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לאירועים והקרנות בשבוע הקרוב בסינמטק תל אביב, הערב, יום שלישי ב-8, חוגגים בסינמטק יום הולדת 70 למשה אדרי, אחד האנשים המרכזיים בתעשיית הקולנוע המקומית, ולבקשתו המפורשת יוקרן הסרט סינמה פרדיסו של ג'זפה טורנטורה, סרט מחמם לב, סרט שכולו אהבת קולנוע. ביום חמישי ב-8:30 בערב יוקרן הסרט סאבלט, ואחריו תתקיים שיחה על הורות גאה בין במאי הסרט איתן פוקס והפסיכולוג דני פרידלנדר מהתוכנית חתונה ממבט ראשון. לאורך כל השבוע מוקרן בסינמטק לילות קיץ, השוחה הגדול של דוק אביב. בשבת תוכלו לפגוש אחרי הקרנה את במאי הסרט אוהד מילשטיין, שיכלות חוויות מעשיית הסרט, שהכוכב שלו הוא בנו בן השש. ועוד השבוע, מחווה לסרטים של רובין וויליאמס, במלאת 7 שנים למותו, יוקרנו פישר קינג, סיפורו של וויל הנטינג, ג'ומנג'י, ללכת שבי אחריו, ועוד רבים, פרטים נוספים וכרטיסים, באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. יש לי היום אורח באולפן. האיש ששורק, לא, האיש שהשריקה הזאת שייכת לו, לסרט שלו. שלום לנבות פפושדו.
אהלן.
אהלן נבות. נבות ביים סרט חדש שנקרא מילקשייק אבק שריפה. וזה אחד הקטעים המוזיקליים מתוך הפסקול, נדבר גם על הפסקול של הסרט. נבות היה אמור להיות פה שבוע שעבר, אבל המטוס לא נחת, או הג'טלג לא התפוגג, או המראה נתעכבה, או מה שלא יהיה, אז הנה הוא הגיע היום. תודה רבה שבאת בעיצומו של הג'טלג, מהמסע יחסי ציבור בכל העולם של יציאת הסרט.
תודה רבה. כן, בינתיים הרוב היה בארצות הברית.
אוקיי.
למרות שסרט יצא בשאר העולם, שם אני התרכזתי.
איך זה... לא מלמדים בבית ספר לקולנוע לעשות רעיונות וג'אנקטים ו... פודקאסטים, נכון? איך מתמודדים עם זה?
לא זוכר שהיה שיעור ספציפי דרך זה. גדלים לתוך זה.
כן.
מתחילים בכלבת, ואז הוא מפחד מהזאב הרע, ואז קופצים למילקשייק אבק שריפה.
נכון, שזה הכי, אבל הכי גלובלי, נכון? עד עכשיו, זה באמריקה זה נטפליקס.
כן.
ובשאר עולם זה הפצות מקומיות יותר.
כן, זה יצא בנטפליקס בקנדה, בארצות הברית ובארצות הנורדיות, ושאר העולם זה יוצא ב... יאי, אני מתחיל לשאול, כן. שאר העולם זה יוצא בבתי קולנוע, זה מוזר, נגיד, באנגליה זה יצא בבתי קולנוע ובסקאי סינמה.
אוקיי.
ואתמול שמענו גם שזה הולך להיות בפרינס צ'ארלס, הקרנות יומיות, ב-35 מילימטר.
אה, וואו.
אז יש לך סקופ.
אז זהו, את העותק 35 מילימטר שעשיתם להקרנה בבברלי, נכון?
אז בדיוק, אז המעבדה נמצאת בלונדון, והיא עשתה את ההקרנה קודם כל לבית קולנוע של קוונטין בבברלי, בברלי דרייב, והעותק היה כל כך איכותי, והקרנות עבדו כל כך טוב, שהיה מעבדה ניגשה לפרינס צ'ארלס, הסמוך דווקא על הדלת, ואמרה, תרצו? והם אמרו, כן.
יש סיכוי שאנחנו נראה את עותק 35 מילימטר הזה בישראל מתישהו?
יכול להיות, בוא נעבוד על זה.
כן, בוא נעבוד על זה.
כן,
יש מקרנות להקרין את העותק?
בטוח, קודם כל עושים עותק,
נכון? יפה. אז מילקשק אבק שריפה הוא סרטו השלישי של נבוד פפושדו, לפני זה הוא ביים את כלבת, כמו שהוא אמר, ואת מי מפחד מהזה, עברה שני סרטים ישראלים, יחד עם אהרון קשלס, ומילקשק אבק שריפה, סרט הפקה בינלאומית, דוברת אנגלית, עם כוכבים וכוכבות, מכל העולם, בעצם בריטים, אמריקאים, קנדים, פול ג'מאטי הוא קנדי, נכון? נדמה לי.
לפי דעתי הוא ניו יורקי.
ניו יורקי?
יכול להיות לונג איילנד.
אני אספר לך קטע על הקטע ששמענו, גונפייט את גאטרבול קורל. לפני חודשיים בערך כזה יצאתי להפסקה לחוד הקיץ, ולכבוד תוכנית 300, ואמרתי כזה אני רוצה להתחדש, וביקשתי מעוקביי בפייסבוק שיציעו קטעים, שיהיו קטעים חדשים מוזיקליים לליווי התוכנית. ושלחו לי כל מיני קטעים יפים, אנשים, וזה היה לי איזשהו רעיון שאני משתמש בו. בעצמי, ואחד האנשים שהגיבו לי בפרטי היה פרנק אילפמן. הוא אמר, תקשיב, הלחנתי סרט חדש, ואני חושב שיש שם קטעים שממש יתאימו לך, ושלח לי את הפסקול לפני איזה חודשיים, הרבה לפני שראיתי את הסרט, הקשבתי לו, התמוגגתי, קודם כל כתבתי לו, התפקעתי מצחוק, הפסקול נורא נורא מצחיק, או כלום, זה כמו פרודיה על כל המזה, ויש שם זה, ואז שמעתי את הקטע הזה, אמרתי, זה בול הדבר הזה, אז אני חנכתי עכשיו ברגע זה בנוכחותך, את זה שהקטע הזה יהיה עוד הסיום של התוכנית מהשבוע הבא.
וואו.
ועלה. אז, אז כן. אז תודה לך ותודה לפרנק, ונדבר על הפסקול של פרנק בהמשך. טיפון יותר קרוב למיקרופון, או שתמשוך את המיקרופון אליך?
כן, דרך אגב, כן. אני נורא מקנה בקול הרדיופוני. אני צריך לעבוד על זה.
זה כמו חדר כושר, אתה עושה את זה 300 פעם, וזה נהיה מעצמו, זה לא... אני כשהגעתי, דיברתי כך.
כן, אה?
אבל זה עם הזמן, הגיל,
אוקיי,
והאוויר הבעייתי באולפן שלו, לא, הכל עובד. עד כמה זה חלום שהתגשם הסרט הזה, מבחינתך?
חלום עצום.
זה כשרצית לעשות סרטים על זה, זו הייתה השאיפה לעשות משהו בקנה מידה כזה, עם שחקנים, באנגלית, עם אפקטים, אני מניח תקציב.
כן, כן, כלומר, אני חושב שרואים את זה טיפה בסוג הסרטים שבחרתי לעשות, סרטי ז'אנר.
כן.
זה הסרטים שגדלתי עליהם.
כמו?
אני ילד 80's, אז גדלתי לתוך ה... עידן הבלוקבסטרים של ה-80s, ולזה סטיבן ספילברג, וזמקיס, ויותר מאוחר, אתה מתחיל לגלות גם קצת אחורה כשאתה גדל.
זה איפשהו על הקו בין סטיבן ספילברג וסטיבן סיגל.
כשאתה מדבר על אקשן, אז כן, זה מגיע למקומות אלה, אבל דווקא אני חושב שזה היה יותר גם השנה שבה, השנים האלה גילה, אתה מגלה את כל הסרטים ההונקונגים, שזה בדיוק הם התחילו גם להגיע לכאן קצת יותר. אני הייתי גם נכד של מקרין בקריות.
אוקיי.
אז פחות או יותר היה לי מעין פס חופשי לראות את כל הסרטים מהסרטים האיכותיים והסרטים שנחשבו, אני שם כזה בגרשיים באוויר, כמובן שכל המאזינים ברדיו יכולים לראות את הפחות איכותיים, אבל אתה סופג המון, וקולנוע תמיד היה אולי הדבר הכי חשוב במשפחה, אם היינו מדברים זה או על סרטים או על אוכל, או על כדורגל, כדורסל, אבל קולנוע תמיד היה השיחה סביב ה... ארוחה או סביב ה...
המון אנשים רואים סרטים, אבל באיזה רגע, בתוך השיחות האלה, אתה אומר, רגע, אני רוצה גם לעשות כזה? או, זה... או את זה אני רוצה לעשות?
זה הגיע שנים מאוחר יותר, אני בכלל רציתי להיות מורה להיסטוריה. דרך קולנוע, אני נורא התעיינתי דווקא בקולנוע שגרמניה יצרה בזמן מלחמת העולם השנייה, זה היה רוב ההתעסקות שלי בתיכון, ומשם הגעתי ללימודי היסטוריה, ולקחתי דו חוגי, כי אמרתי, אני נורא אוהב קולנוע, אני נורא אוהב היסטוריה, בוא נלמד את שניהם. באיזה שלב אמרתי שלום ללימודי היסטוריה, זה פשוט שיימם אותי. והתחלתי לעשות סרטים, ולאט לאט התלמידים, הקולגות שלי, האנשים שלמדתי אותם, פתאום אומרים, היי, זה דווקא לא רע, ואני, וואלה, אוקיי.
אבל לא, הסרטים שעשית בחוג לקולנוע, נכון? חוג לקולנוע לאוניברסיטת תל אביב,
כן.
בו גם האלמה מאטר שלי, בוא ניתן להם שאוט-אוט.
לגמרי.
אז... איזה סרטים עשית שם? כתרגילים. זה גם סרטי אימה, גם ספילברג ו...
כן, לחלוטין. אני חושב שהוא עלה לי איזשהו ניסיון אחד לעשות משהו יותר גל צרפתי, עם ג'אמפ קטים ושחור לבן, וזה היה כיף, אבל זה תמיד הגיע למקומות האלה. סרט שנה א' היה 30 דקות דוברות גרמנית בתוך בונקר נאצי, רגע לפני שהאמריקאים דופקים על הדלתות. הסרט שנה ב' היה סוג של סרט אימה, די ארטאוס, בתור בדיעבד, אבל... עם השפעות מאוד אירופאיות ויפניות, והסרט גמר הוא גם סרט אימה, כמעט ורסיה שלי על סרטי אימה יפנים, שבו לחפץ יש חיים משלו, אבל זה גם כן, עם מלחמת עולם שנייה קצת, וזיכרון של השואה, אבל זה תמיד נגע במקומות האלה, איך הז'אנרים פוגשים...
היסטוריה.
היסטוריה.
כן, היסטוריה ואימה. כן. ההיסטוריה היא האימה, בעצם.
כן, ואיזושהי משיכה לסרטי מלחמת העולם השנייה שהגיעה אחרי הרבה אנשרים פשוטים שחר ותותחי נברון, שזה פחות או יותר שני הסרטים שהם הקרינו בלופ בימי שישי בערב.
מדהים. אז רגע, אז מה החלום הבא בעצם מבחינתך?
קודם כל זה שאני יכול לעשות סרטים. אנחנו צריכים, יש לי אח רופא. אתה יודע, אני מסתכל עליו ואני אומר, אני בר מזל. בכל זאת אנחנו עוסקים במדיום שהוא בידור, אז אני קודם כל מקשים את החלום בזה שאני קם לעבוד במקצוע הזה, אבל להמשיך, יש...
לא, אבל נגיד, אז השלב הזה לעשות משהו יותר גדול, או לעשות משהו באמת כמו מלחמת עולם השנייה, כלומר, מה אתה מסמן עכשיו ברשימת הווישליסט שאתה אומר, מבחינתי, גם אם זה ייקח לי 10 שנים לעשות, זה הדבר הגדול הבא שאני... חולם עליו.
אז קודם כל כן וכן, גם סרט יותר גדול, גם סרט מלחמת עולם שנייה, אבל גם סרטים יותר קטנים, כלומר, לעשות את גאנפאודר מילק שהיה הזדמנות יוצא דופן וחוויה, אבל זה רק היה אחד מכמה תסריטים שכתבתי, כתבנו לאחרונה, ופתאום פשוט בגלל הענות של הוליווד, הוא הגיע לראש התור, אבל יש עוד סרטי אימה, ויש... סרט שודים בשנות ה-70, ויש מערבון, ויש עוד סרט אקשן, יש כל כך הרבה ז'אנרים, וכל כך הרבה מקומות עוד שאני רוצה לחקור. מה הדבר הבא ספציפית? אין לי מושג, אבל החלום הוא כן, פשוט להמשיך לעשות את הסרטים האלה.
בוא נדבר רגע על צילום. 3 סרטים, בשלושת הסרטים עבדת עם מאסטרים עצומים של צילום, 2 מהם בקנה מידה ישראלי, ואחד בקנה מידה היסטורי. את כלבת עשיתם עם גיא רז, נכון? אותו גיא רז של הטבח ושל, נכון? זאת, יש כמה גיא רזים, אבל זה אותו.
כן, כן, גיא רז ואני למד.
בחיר הצלמים בישראל כיום, לדעתי, עושה דברים פנומנליים בטלוויזיה, וגם בקולנוע, וזה אחד הדברים הראשונים שהוא עשה אצלכם, תרגיל נפלא בסגנון ובצילום, במסרט No Budget, ש... שעבד נפלא בכל העולם, והיא שם את ישראל למפת האימה, ואז את מפחד מהזבר רע עשיתם עם גיורא ביך, יש גם צלם עצום שצילם את לבנון, ואת פוקסטרוט, וגם את הסרט הזה, ואת הסרט החדש צילמת עם מייקל סרסין.
כן.
תזכיר לאנשים, מה צילם מייקל סרסין לפני שהוא התפנה לעשות את הסרט שלך?
אז קודם כל נזכיר שמייקל סרסין, אני חושב שחוגג היום, השנה היום לא יודעת 81.
וואו, זה לא ידעתי. אוקיי. ידעתי שהוא לא ילד, אבל... אוקיי. לא,
אבל הוא ילד. כן. האיש יותר בריא, יותר בכושר ויותר מלא חיים. אני כל הזמן צוחק איתו שאני, כשאני שנה הבאה, רוצה להיות כמו שהוא עכשיו. צילם את הסרטים של אלן פארקר מ-Midnight Express, וכמעט את כולם, חוץ מאולי אחד. הוא צילם את 2 משלושת הסרטים של טרילוגיות כוכב הקופים יותר לאחרונה. הוא צילם לאלפונסו קוארון, את הנסיך מאזקבאן, ועוד חלקים גדולים ונכבדים מגרביטי.
באמת?
כן.
אוקיי. איפה צ'יבו היה בסרט שחשבתי שהוא זה שהוא צילם לו את הסרט, ועליו הוא זכה באוסקר?
שיש לו מערכת יחסים מורכבת עם קוארון, והם רבים מדי פעם.
אוקיי, תעלה את מייקל סרסין על הקו, יש לנו שאלות לשאול אותו.
כן. אבל כן, אתה יודע... קלאסיקות, שעוד לפני שאני...
לא, אבל באמת, אלן פארקר זה כאילו השיתוף פעולה הכי מפורסם של מייקל סרסין, מידנייט של חצות, אקספרס של חצות, מבחינתי, אלה אנג'ל הארט, לליבו של אנג'ל. סרט, אחד הסרטים הכי טובים של אלן פארקר לדעתי, אבל אולי גם משהו שקרוב לעולם של הסרט שלך, את בגזי מלון.
לגמרי.
גם מין סוג של ז'אנר ספוף כזה, של...
לחלוטין, זה סרטים שאני גדלתי עליהם, סרטים שהיה לי קלטות וידאו שלהם, עוד לפני שעשית הקישור של מישהו עושה את הסרטים האלה, מישהו מביים אותם, מישהו מצלם אותם, מבחינתי סרטים או הגיעו על המסך הגדול בקולנוע, או הגיעו לקלטות וידאו, או לטלוויזיה, אבל יש צלם ויש במאי, ויצא שהיה לי את בירדי, והיה לי את אנג'ל סארט, והיה לי את אקספרס של חצות, יחד עם גם ברזיל ועד סוף העולם של וים ונדרס, ושל ברזיל של טרי גיליאם, אבל היה לי כמה קלטות בבית, ואפילו לא ידעתי שאני מעריץ של אלן פארקל ומייקל סרסין, פשוט היה לי אותם וגדלתי עליהם. וכשהתחלנו לחפש את הצלם לגאנפאודר מילקשייק, אז אני מצטער שאני אומר את זה באנגלית, זה לא, בעברית עדיין לא התרגל.
מילקשייק אבק שפה.
אז התחלתי לדבר עם צלמים שאני מעריץ שלהם גם כן, והם צלמים בסדר גודל הכי גדול היום, אבל כשאמרו לי שמייקל סרסין רוצה לדבר איתי, אז השאלה שלי הייתה איפה ומתי, ומסתבר שהוא באותה תקופה גר שתי רחובות ממני. בלונדון.
בלונדון?
כן.
אוקיי.
ואני פשוט אמרתי, אוקיי, ואני זוכר שרצתי אליו. פשוט רצתי אל האיש כי גדלתי אליו. כי אני מעריץ את מה שהוא גם מייצג, ואת האולד סקול שלו, אבל הוא גם ברוח כזאת צעירה. וכשבאתי אליו אמרתי לו, אוקיי, כן, זה סרט אקשן, כן, אבל אנחנו הולכים לצלם את זה בדשות רחבות, והמזנצנה, והשוטים יהיו ארוכים, ומהר מאוד התחבר, אני חושב שבילינו 7-8 שעות רק לדבר על זה, ואז יום אחרי זה נפגשנו, ופשוט הפכנו להיות מאוד מאוד קרובים.
יש איזשהו רגע שהוא אומר, אלן היה עושה ככה, מה דעתך, מין איזשהו סוג של מאסטר, או בשוטינג וזה, איזשהו סוג של מאסטר קלאס, שהוא אומר, איזושהי הצעה שאתה יכול להגיד, זה רעיון שמייקל הביא.
כל הזמן. כל הזמן. האיש הוא אנציקלופדיה מהלכת, וכשאתה מבלה כמעט 3 חודשים בהכנות, יום-יום, ואז גם על הסט, אתה, חוץ מזה שאני לוקח עצות מכולם. אם הקייטרינג יבוא ויגיד, אוקיי, מה אם תצלם את זה בעדשה כזאת ומזווית ההיא, ואת הקייטרינג, הבחור או הבחורה של הקייטרינג צודקים, זה הצעה טובה. על אחת כמה וכמה כשזה מגיע עם מייקל סרסין, שמה שיותר, הוא אנשי שהוא שמח עליי נורא בכל מה שקשור למצלמה ולהזזה של המצלמה, והוא יותר התרכז גם בעיקר בתאורה ובצבע שזה דברים, אבל הוא היה מדי פעם, כל הזמן בא ולוחש, מה אם נעשה את זה טיפה מזה? כן, כן, מייקל, בוא נעשה את זה ככה, אבל...
ולראיה, הסרט נראה מדהים, ונראה מאוד 80's, כלומר, יש כל מהרגע הראשון, מהכותרת הפתיחה של הניאון, באמת זה נראה כאילו סרט שמואר בניאון, מואר בניאון אדום וכחול, כזה מאוד... בשנות ה-80, או בסוף שנות ה-80, קראנו לזה פוסט-מודרניזם, קראנו לזה, היה לזה כל מיני שמות כזה באקדמיה, שהיינו כותבים עבודות לנתח על הסרטים שבהם זה מתרחש בעיר לא מאופיינת, עיר שהיא כאילו, שהיא מוכרת וזרה, שהיא עתיקה ועתידנית, וכל כזה, העולם הזה של ממטרופוליס ועד בלייד ראנר, ועד אלן רודולף וכן הלאה, אז כל הלוק הזה נראה, הלוק האייטיזי שאתה מדבר מהסרטים שגדלת עליהם, נראה נורא ניכר.
לחלוטין.
בסרט, איפה צילמתם אותו?
צילמנו אותו בברלין, זה אחת הסיבות שבחרנו את הלוקיישן, כי ברלין היא עיר שהיא פסטיג' של הכל. כן. היא הופגזה ונפנתה מחדש, ואז המלחמה קרה והשליטה הסובייטית, ויש לך שם בניינים שהם פשוט מונומנטים אדירים, יש שם בניין אחד שצילמנו בו היה לנו כמה לוקיישנים שם, שאתה פותח דלת וזה מגרש טניס. ואתה פותח דלת שנייה וזה עוד מגרש טניס, בצמוך לעוד בניין אופרה, וזה הכל בתוך בניין אחד. כלומר, יש לך את הגודל הזה שאתה יכול לקבל רק במדינות שהיו שייכות לגוש הסובייטי, ומצד שני, עיר נורא מודרנית. אז יש איזשהו משהו שמחבר את הכל במין פסטיג' לא ברור כזה. ונורא חשוב לנו מההתחלה לייצר מקום שהוא out of place, out of time, לזרוק אותך לאיזשהו היפר-ריאליזם, כמו שהאמריקאים נורא אוהבים להגיד. אבל יותר מהכל היה חשוב לעשות סרט צבעוני. מאוד צבעוני. גם כי אני קצת עייפתי מהסרטים המונוכרומטיים הרציניים האלה, אבל גם כי רצינו שהסרט ידבר יותר לארדקו ולטקסטורות ול... ממש בנינו מפה של צבעים, וברמה הזאת זה פשוט היה תענוג לעבוד עם מישהו שמבין צבע. יותר מכל דבר אחר דיברנו רוב הזמן. כי ברגע שאתה אומר, אוקיי, עדשות רחבות, מיזנסצנה יותר חשובה מכל דבר אחר, אנחנו נזיז כמה שיותר את המצלמה וכמה שיותר את השחקנים בתוך העמדות שלהם, והעריכה תהיה רק איפה שצריך קאט, אז אתה מתפנה לדבר על צבע המון, ולבנות מפה של צבע, ולדבר על תאורה, וברמה הזאת זה פשוט בית ספר עבורי, כי עבדתי עם האנשים הכי טובים בעולם.
וואו. בואו, אני רוצה לחזור אחורנית, בשבוע שעבר הייתה פה טליה לוי, שיש כזה, יש איזושהי נקודת השקה, כי היא עשתה את הסרט הקודם של התפס ביחסי אנוש ב-2014, ועכשיו מגיע הסרט השני, אז היה איזושהי פאוזה של 7 שנים, פלוס, כאילו 6 שנים פלוס קורונה, ואתה, כן. הסרט הקודם שלך היה ב-2013, מפחד מהזאב הרע, וגם 7 שנים פלוס קורונה, אז נכון, צילמת ב-2019,
כן.
נכון? והיה צריך לצאת ב-2020 הסרט, וקורונה וכן הלאה. אבל, כי זה מעניין, כי אני מניח שבין מי מפחד מהזאב הרע, ועד היום הצילום הראשון של Gunpowder Milkshake, עבדת נונסטופ, אני מניח, אבל אנחנו פה בתקשורת לא קיבלנו סרט חדש שלך, אז דיברתי איתה על זה שוב, מה קורה בה, ועכשיו אני מדבר איתך, מה קורה בה בשבע השנים האלה? על מה הולך הזמן? איפה... ובמילים אחרות, היו הרבה מאוד פרויקטים, שבגלל שמפחד מהזאב הרע עשה הרבה כותרות בעולם, והיא מאוד הצליח בפסטיבלים, וקווינטין טרנטינו הכתיר אותו כסרט השנה שלו, וזה מאוד מאוד הקפיץ את המעמד גם של הסרט וגם שלכם. מה כמעט קרה ולא קרה?
מה זה קרה בשבע שנים?
זהו, אז כאילו, השאלה היא איך מגיעים לסרט הבא? איך זה... אם אתה רוצה, אני אזכיר לך את הסרטים שהיית מעורב בהם ושלא יצאו בסופו של דבר. בוא נתחיל עם הרימייק של ריבנג' של ג'וני טו. זה היה כותרת בוורייטי ב-2014.
כן.
למה זה לא קרה? כאילו, למה סרטים לא קורים? זאת בעצם השאלה.
אנחנו יכולים, אני חושב שאני יכול להעביר סדנה שלמה. אני חושב שאני יכול להעביר סמינר בלהבין, קודם כל, צריכים להבין את הוליווד.
כן.
ולהבין שהוליווד זה... גם כשאנחנו מדברים על הוליווד, לפני שאתה בהוליווד, זה דבר אחר לחלוטין ממה שהוליווד באמת. הוליווד זה מנעד כל כך רחב של האולפנים הגדולים, כשאני חושב שכולנו מדברים על הוליווד, אנחנו לא מבינים שזה לא רק האולפנים הגדולים.
ברור.
אז יש לך את כל האולפנים הגדולים, שאנחנו מדברים על סוני, ווורנר ברודרס, ויוניברסל, ופארמונט, ו-MGM, אבל חוץ מהם, יש עוד עשרות אולפנים קטנים,
חברות הפקה שקונים מוצרים, מפתחים אותם, ואז מקווים למכור את זה לאחד האולפנים.
ויש פייננסירס, ויש... זה באמת, זה להיכנס מה ההבדל בין בעצם הוליווד, ומה זה בעצם אינדי. בדרך כלל אינדי מוגדר משהו שנעשה תחת תקציב מסוים, או אין לו הפצה מובטחת, אז בתקופה הזאת, כשאתה מנסה להרים סרט, אתה גם לומד. כלומר, אוקיי, יש סרטים שאנחנו... כתבנו, ויש סרטים שרוצים שנביים, ואתה מתחיל לעשות פגישות, והתחושה היא שאם מישהו לוחץ חטאת ואומר, אני רוצה שתבוא לעבוד עבור, זאת אומרת, אוקיי, מתי אני מתחיל, אבל לאט אתה מבין, רגע, זה אמריקאים. זה לא ש...
החילה היחיד היא שהם לוחצים לו את היד גם.
כן, זה גם לא חיליק מיכאלי, מי שהפיק את כלבת ומי מפחד מהזה, ורק שאומר לך, אוקיי, אני אוהב את התסריט, בוא נלך לעשות אותו. אוקיי, זה באמת קורה וקורה מיד, כי... אם יש מפיק ישראלי שבא ואומר, אני עומד מאחוריך, ואני חושב שאנחנו גם נקבל את הקרנות, למרות שכלבת בהתחלה נעשה גם בלי קרנות, וקרן הצטרפה רק אחרי זה. או אדרי, למשל, שבא ואומר, אני אוהב את זה ואני רוצה שזה יקרה, זה לרוב קורה. יש להם את הכוח לגרום לזה לקרות. כשאתה מדבר שם עם אולפנים או עם חברות הפקה, ויש לך תסריט שהתקציב שלו הוא בערך $5 מיליון, זה אחרת. כן. גם כשמי שאומר לך, אני רוצה שזה יקרה, זה בדרך כלל תלוי בכוכב. וזה סיפור אחר לגמרי.
אז כשפרויקט, אני מנסה להבין, אתה עוזר לי לפצח קצת גם את התקשורת האמריקאית. כשאני קורא כותרת בוורייטי, שנבות וארון are attached, כאילו אמורים לביים את רימק לריבנג' של ג'וני טו, בשלב הזה מה עשיתם? זה כבר יש תסריט? או שזה רק הייתה לחיצת יד ומיד רצו לפרסם את זה ככותרת כדי להדיר את שם המפיק?
זה גם לא להדיר, זה ככה הם עובדים. זו תעשייה שניזונה מההכרזות, וההכרזות בעצם עוזרות גם לקדם מוצר, והמוצר בסופו של דבר מצדיק את ההכרזה, אבל כשאתה שאתה נכנס לחדר ופתאום שואלים אותך מה אתה רוצה לעשות, ואתה אומר, מה עם דבר הזה? ואז אומר לך, נהדר, בוא נבדוק זכויות. אה, אוקיי, מצאנו את הדרך לעשות את זה, לוחצים את היד, חותמים חוזה, מוציאים את הידיעה, ואז צריך איך לכתוב את זה, שזה שהם סחרו אותנו גם לוונג'נס כדי לכתוב. ואחרי שאתה כותב, זה בעצם, בתוך סוני יש הרבה מאוד בתי הפקה בתוך סוני שחת. טרייסטאר ומטולמח פרודקשנס, ועוד הרבה מאוד, גם סקרין ג'מס נמצאים בתוך סוני. ולכל מפיק יש את הסלייט שלו, ולכל מפיק צריך לה... היינו אחד מהפרויקטים של מטולמח, שמאוד אהבת את הסריט. במקרה הספציפי של ונג'נס, אני חושב ש... הגשנו את התסריט, וקיבלנו ממנו טלפון, והוא היה בדרך חזרה מחופשה, והוא עף על התסריט, והוא אמר, אוקיי, פשוט יש לנו איזשהם בעיה עם האימיילים כרגע, תנו לי לחזור אליכם.
אה, זה היה... הימים שבהם סת' רוגן הביא את הקוריאנים לפרוץ למאימיילים של סוני.
אז פאסט פורוד, והיה את הסוני הק, והאולפן הושפט לחצי שנה, וכשאתה מתעורר מהחצי שנה הזאת, אז... קודם כל, מי ששכר אותנו, שזה היה מייק דה לוקה, כבר לא בסוני, ובדרך כלל, כשהד אוף הסטודיו עוזב, ההד אוף הסטודיו החדש לא נוהג לאשר סרטים שהוא לפני, כי זה פשוט, זה לא הלגאסי שלו. אז יש פוליטיקה ויש דיפלומטיה, ולא הגענו עוד לשלב שאפילו התסריט מתחיל לצאת לשחקנים, שחקניות במקרה הזה. אז, וככה זה כמעט כל פרויקט. כדי שפרויקט באמת יקרה בהוליווד, צריכים לקרות כל כך הרבה ניסים, כן. וכל הכוכבים צריכים להתיישר בצורה כל כך מושלמת. אבל אז היה, אז ונג'נס לא צלח, אבל היה עוד פרויקט שכתבנו, והוא יותר אינדי, וכשזה באינדי, אז אתה רוצה קודם כל להשיג, בדרך כלל צריך קודם כל להשיג שחקן, זה הביצה והתרנגולת, קודם יש לך פייננסיר, אבל הפייננסיר רוצה שחקן, או אם יש לך שחקן, אז אתה יכול לגש לפייננסירס ברבים, ולראות מי... וזה פשוט הפך להיות מסע, והיו שחקנים שכבר הצטרפו לחלק מהפרויקטים שלנו, וזה לא קרה, כי לוחות הזמנים משתנים. זה סאגה, ואתה כל היום אמור להיות בסטנדביי.
כן. כי השחקן... חכה שמישהו יתפנה, ושמישהו יסכים לתקציב, מישהו יסכים לתסריט, מישהו שיהיה לו חור בלוז.
בדיוק, וזה כל רגע עומד לקרות, ואז סחרו אותנו כדי לביים את הרימק של משלת מוות, ב-MGM. וגם שם... קוראים דברים, ואתה פתאום גלה שזה לא בדיוק מה שאתה רוצה לעשות, אז כל דבר כזה, זה חצי שנה, שנה מהחיים, כי אתה חייב להתחייב. ולאט לאט השנים עוברות, ואתה כותב, ואתה משתובב.
אז רגע, לפני שאני רוצה לעשות עוד נעים דרופינג, סתם מסקרנות, כי אם אתה כבר פה, גרמו דל טורו, היה לכם את Justice League Dark, שכאילו גם הייתם מחוברים לזה, שזה פרויקט שלו. השאלה הראשונה היא, האם פגשתם את גרמו דל טורו?
אני לא פגשתי את גרמו דל טורו. אני יודע שהוא ראה, כי פגשתי מישהו שדיבר איתו והוא סיפר לו, אבל זה כזה עדות שמיעה מצד שלישי אפילו, אז אני אפילו לא רוצה... אני לא מרגיש בנוח להגיד מה אני יודע שגרמו חשב על הסרט, אבל אנחנו גם אף פעם לא ידענו על... קראנו את זה באינטר, אמרה, אוקיי.
באמת? לא. כאילו, מסוג הדברים שכאילו ש... אנחנו בשורטליסט, כאילו.
בדיוק, היה תקופה שידענו שאנחנו נמצאים בשורטליסט להרבה מאוד סרטים, ולפעמים גם בדיעבד, אתה יודע שאיפה משתמשים בשם שלך כדי לסגור עסקה עם במה אחר, הרבה מאוד, תקשיב, אתה לא רוצה את הכסף.
אני חשבתי שמפרסמים ידיעה בשביל שאיזשהו סוג של מישהו ממקום אחר שקורא את זה, ואומר, וואה, אני נורא רוצה להיות מעורב בזה, ואז כאילו יוצר, כאילו אני מנסה להבין איך הידיעה היא בעצמה מהלך עסקי, לגייס כסף או לגייס מישהו שהתלהב מזה, אבל עכשיו אתה אומר שזה בכלל לגייס במאי אחר.
לפעמים זה כן, לפעמים משתמשים בשם שלך כדי לגייס, והיו הרבה פעמים שבאמת אתה נכנס לחדר כדי לקבל פרויקט, ואתה עושה לו פיץ', אז אתה יושב בבית וממתין, לראות אם, אז אתה עובר אודישנים בתור במאי שם, כשזה לא פרויקטים שלך, אתה עובר אודישנים. במקרה הספציפי הזה, אתה יודע, בשיא הכנות, אני לא, אף פעם אף אחד מ-DC לא דיבר איתי, כן, דיברתי עם אנשים מ-DC, אבל לא ספציפית על הפרויקט הזה, וזה מסוג הדברים שאתה מתחיל לשמוע, שהשם שלך היית מספר 2 ברשימה לביים איזה סרט גדול של סוני, וסתה, אוקיי.
כשאני מסתכל מבחינה, עושה ניתוח תקשורתי של כל הכותרות מהשבע השנים האחרונות, אני אומר שחוץ משלט מוות של ברוס וויליס, אף אחד מהסרטים האלה לא קרה, כלומר, זה לא, זאת אומרת, זה בכל מקרה היה משהו שהיה איזשהו תלוי בכם, או בנוכחות שלכם, וכל זאת, Justice League Dark מעולם לא קרה ב-DC, לא יודע אם תאמרו לקרוא אותו, לא.
לא בטוח שאם אנחנו היינו שם
סך. לא יודע, אבל יש בזה איזשהו משהו שאומר שכנראה הייתם איזשהו סוג של... כלומר, שזה לא באשמתכם שהסרט לא קרה, אלא...
הלוואי והיה לי את הכוח, לגרום לסרטים לא לקרות, אם אני לא...
אבל גם עוד את... אז משלת מוות, מי שביים את זה בסוף זה אילי רוס, והסרט הגיע לישראל, לא ראיתי אותו. אני גם לא אשאל אותך מה דעתך עליו, אבל ברוס וויליס, איך הוא?
לפגוש את ברוס וויליס היה חוויה. גם במקום שבו אני הייתי אז, אז היה לפגוש מישהו שאתה גטלת עליו.
אני מניח שכל מי שברוס וויליס פוגש היום, זה הסיפור שלו. השאלה היא איך הוא מגיב לזה. כן, כן, גדלת עליי, לא עד כלום.
יש דבר ראשון שאמרתי לו זה, אוקיי, לפני שאנחנו מדברים, בוא נשים את זה על השולחן, you're Bruce fucking Willis, אוקיי? אתה יודע, ג'ון מקליין, אז אתה יודע, מהר מאוד אמרתי, בוא נתתה מהשולחן את העובדה שאני מעריץ, אני מעריצה. ואז אתה מתחיל לדבר איתו, כי אתה בעצם בא לעבוד עם שחקן. דבר שהכי הפתיע אותי, כמה הוא גבוה.
זה באמת הפתעה.
שהוא גם על מגפי בוקרים כאלה, אבל...
אז קודם כל, נגיד, אתה לא נמוך, כלומר, גם אותי זה מפתיע, לא ציפיתי.
יכול להיות, אגב, שזה תפיסה, אתה יודע, כי אתה פוגש את ברוס וויליס ומרגיש לך ענק.
הבנתי.
אני לא זוכר, אבל היה שיחה טובה, והיה שיחה ארוכה, ושמח עלינו. בסוף החלטנו שזה פשוט לא בשבילנו ברמה היצירתית, כי זה התחיל להתרחק ממה שרצינו לעשות באותה תקופה, ואמרנו, באופן... מאוד נדיר בשביל מישהו שעדיין לא עושה סרט בארצות הברית, פרשנו, אמרנו, אנחנו לא רוצים להמשיך. זה היה מאוד מוזר לכולם. מאוד מוזר לכולם.
בדיעבד?
תראה, בדיעבד אני יכול להשוות את זה רק למה שאני הייתי רוצה לעשות, מכיוון שזה לא הסרט שאני רציתי לעשות. מה שקרה בסוף, אז אני לא מצטער, זה לא היה הסרט שאני עושה. אני עדיין חושב שיש גרסה טובה של משלת מוות, שאפשר לעשות. אני חושב שעדיין לא עשו את הגרסה... יותר מעניין.
כולל ב-74 דרך אגב, כן? של מייקל ווינר.
כן, זה סרט מורכב, אתה יודע, סרט בעייתי. אבל, אתה יודע, זה מסוג הדברים שתמיד מעניינים. תפיסה של צדק וויג'לנטי בקולנוע, להגיד לך שהסרט הזה יכול לעבוד היום על... הוא גם בעיניי, אתה יודע, בריא הזמן, היה לו יותר ערך קמפי. יותר ערך אקספלויטיישן מאשר גבר לבן שנמאס לו ומחליט לנקות את העיירה בעיקר מבני מיעוטים. זה גם אותי. אבל זה ניו יורק של ה-70s.
לא, זה גם סרטים שנעשו אז, אתה יודע, מי דילינג'ר וסטנדינג טול
והארדקור וג'ו ו... זה ז'אנר שלם, ופול שרדר אחראי לחלקים גדולים ממנו, וזה טקסי דרייבר שבאמת לקח את זה למקום, אבל כשאתה חושב, זה לא יותר מדי רחוק, אבל כן, זה ה-70s, והיה להם משהו גריטי ומשהו מדהים, ולשם גם רצינו לקחת את משלת מוות, אבל כשהבנו שזה טיפה הולך להיות מה שזה בסופו של דבר יצא, אז לקחנו מרחק.
הבנתי, כי זה סרט יותר של כוכב מאשר של במאים, אני מניח, זה חלק מה... מה ההבדל בין זה ובין הסרטים האחרים שתכננתם לעשות?
גם, כן. אבל פשוט התסריט לא היה...
אוקיי.
לא היה עבורנו.
אז אז היה את אמבולנס ו-We Are All Monsters, הדברים האלה. יש סיכוי שמשהו מהסרטים האלה יקרה איתך?
קודם כל, מייקל ביי מביים את אמבולנס.
אה.
כן, עם ג'ק ג'ילנהול.
זה לא רע להיות. אתה לא עושה את הסרט הזה, אבל מייקל ביי כן. זה לא...
כן, אין לי
שום בעיה. זה לא שורה רע ברזומי.
כן, אתה יודע, בדיעבד אף אחד לא זוכר את זה, אתה יודע. We Are All Monsters זה סרט שכן אני כתבתי, ביחד עם השותפים, אבל... וזה עוד יכול לקרות, זה תסריט מצוין בעיניי. אז כן, חלק מהסרטים שאתה רואה שם, זה מעין מניות, זה פיקציות, Vengeance, אני לא מתאר לעצמי שיקרה, זה כל כך entangled עם כל מיני... מפיקים ואולפנים, ו-We Are All Monsters, אני מאוד מקווה שיקרה. היו זמנים בפלסטינה, אני מאוד מקווה שיקרה, זה תסריט מצוין. אבל זה חלק...
זה הפקה מקומית פה בישראל.
כן, סביר לך שזה איזושהי הפקה בינלאומית, אבל אני כן מקווה שזה יקרה, אני כן רוצה לראות את הסרט הזה.
אוקיי.
אמבולנס, אני לא כל כך, לא כך מעניין. למרות שיכול להיות שמייקל ביי עשה סרט מצוין, זה לא שלי. כלומר, זה סרט ששכרו אותי כדי לביים, בסוף זה לא קרה, אבל אז חלק מהכותרים שם ב-IMDb זה מניות שאתה מפריח באוויר ומקווה שמתישהו הם יתפסו תאוצה, אבל זה לאו דווקא פרויקטים שיש לי איזשהו פאשן עליהם.
ואיפה, באיזה מצב אתה נמצא עכשיו, אתה כבר עובד על משהו חדש, או זה השלב שבו שוב פגישות ושואלים מה אתה רוצה לעשות, או מה דעתך לעשות את התסריט הזה שיש לי פה 10 שנים, ולא הצלחתי למצוא מי שיעשה את זה.
כן, כן, בדיוק, האמת שזה הרבה מאוד מהזמן, אלא אם כן אתה אומר לסוכנים שלך, back up, everyone just, תנו לי אוויר. רוב הזמן אתה קורא תסריטים, חלק מהם אתה גם הולך ומדבר עם המפיקים בדרך כלל, או עם הפייננסירס, ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה את זה, אבל זה מה שהייתי עושה עם זה. עכשיו אני עדיין עם הראש בגאנפאודר.
אבל... כן, בהפצה.
בהפצה, ולדאוג שהסרט מקבל את האהבה שהוא ראוי לה. אבל בתקופה הזאת של הקורונה גם כן, כדי להחזיק את עצמי שפוי, אני והשותף לכתיבה שלי, יהוד לאבסקי, שכתב איתי גם את... We are all monsters, והשותף גם ביוזמני פלסטינה, וכתב איתי את גן פרדו מילקשק, ומאז כבר כתבנו עוד שלושה תסריטים, אז אתה מנצל את הזמן, ואתה כותב, אתה כותב עבור עצמך, ויש את הפרויקטים האלה שהם, אני יותר עם תשוקה עליהם, אבל כן, יש כל הזמן...
אז שאלה היא, אם אפשר, וזה א', מסקרן אותי, אבל אולי זה גם טיפ למי ששומע, מאנשים שרוצים לביים סרטים, מה עושים כדי שזה לא יעבור עוד שבע שנים, או שמבחינתך לא, לא משנה, שבע שנים, חמש שנים, העיקר שזה, אבל השאלה היא, איך נכנסים לאיזשהו סוג של משהו שאתה יכול להגיד, בעוד שנתיים אני מתחיל לצלם סרט חדש?
אני מבחינתי מחר. כשאתה עובד, אתה יודע, כשאתה עובד שמה, עד שאתה לא שם את הרגל בדלת, זה אחרת. אתה צריך לחכות ואתה צריך... אתה שחקן מחליף. אין מה לעשות. גם להגיע למקום שבו מישהו סומך עליך עם כסף, זה קשה. במיוחד כשאתה לא נשמע כמוהם. עכשיו, כשסטודיו קנל סמכו עליי עם תקציב שהוא תקציב גדול, הוא עדיין מיד ריינג' ו... בגלל שזה גם סטודיו קנל, זה גם כמעט אינדי ברוח. אז זה פתאום נהיה הרבה יותר קל לכולם. אז תמיד אלה שלוקחים עליך את האימור הראשון, זה יותר קשה. עכשיו זה נהיה טיפה יותר קל, כי כבר עשיתי סרט שכבר החזיר את ההשקעה שלו, בעצם העובדה שהוא פעם אחת נקנה לנטפליקס, אבל גם נקנה בפריסלס לכל העולם, אז סטודיו קנל, טפו טפו טפו, נכון? סטודיו קנל מאוד מחבבים אותי, ומבחינתם רק לעשות איתי עוד...
אוקיי.
וכן, יש כבר כמה דברים שאנחנו בפיתוח עליהם. אני רוצה להגיד שזה יותר מהיר עכשיו, כי אני, אתה יודע, כולנו מדברים על כבר להתחיל משהו בקרוב, אבל יש את אלוהי הקולנוע שהחליטו בדיוק מתי, מי יודע מה קורה עם העולם בכלל, לא רק אני.
אז בואו נחזור לגאנפאודר מילקשייק. מאיפה מתחיל הסרט הזה? איך נכתב המשפט הראשון בתסריט, בהחלטה, בוא נכתוב תסריט על זה.
זה תמיד מגיע עם מלא רעיונות. כלומר, גם בכלבת, גם אם מפחד מהזה ורז, תמיד, מה עם הרעיון הזה? פוגש את הרעיון ההוא, עם הז'אנר הזה, פוגש את הז'אנר ההוא. עם סרט מתנגשים, פתאום נקלע לתוך סרט חטיפה, ואו, רגע, יש כאן משהו מעניין. אתה מתחיל לפתח את זה, ואתה מתחיל לשאול עצמך את השאלות, מי אני בעצם רוצה שיקבל את ההחלטה הזאת, כמו שקורית בסרט, רגע, באתי בשביל הכסף, אבל נשארתי בשביל להציל חיים של ילדה. אז אתה מבין, אוקיי, זה צריכה להיות מתנקשת. ואם היא הופכת להיות איזשהו אמא מחליפה, אז יכול להיות שיהיה מעניין ליצור את היחסים שלה עם אמא, שלה.
כמו כל כך, זה סרט מתנקשים, אבל כמעט כל נשי, כלומר, all female, זה כבר איזשהו סוג של... גם חידוש, אבל גם משהו שמאוד מאוד ברוח הזמן. זאת אומרת, מבחינה הזאת, היה לך ברור שכל הגיבורות בסרט הם נשים.
לחלוטין. הם נשים. אני חושב שזה קרה באופן טבעי, זה לא היה ברור, כלומר, כי בהתחלה, כשהרעיון התחיל והתחלנו לדבר עליו, אבל אז זה היה מתנקש, כי ככה זה נכתב, אבל ברגע שהגענו לדילמה, או רגע, זה סרט על מתנקשת. ואם היא צריכה להציל את הילדה, זה סרט על יחסים בין... ילדה ואימא שהיא האימא הסירוגטית שלה אולי. רגע, בוא נכניס כבר את כל היחסים עם האימא המקורית, ומשם גם הצוות של האימא. אז זה קרה באופן אינסטינקטיבי, שהם נהיו נשים, אבל ברגע שאתה מבין שזה גם חלק מהתמה של הסרט, אתה מחזק אותה. ואין לי ספק כשכתבנו את זה, כתבנו את זה כי זה עניין אותנו, כי זה אתגר אותנו לנסות לתפוס את הקול הזה, שידענו גם שבסופו של דבר יגיעו אנשים ויעזרו לנו, הנשים הנשים, השחקניות, יעזרו לנו להכניס גם קול שהוא הרבה יותר שלהם, אבל אין לי ספק שהסרט קיבל את הגרינלייט היחסית מהיר שלו, כי זה הרגיש לכולם ברוח התקופה.
או בדיוק.
אני חשבתי שזה ייקח הרבה יותר זמן. אני חושב שאני כותב משהו שאוקיי, אם עד עכשיו היה לנו קשה לגייס 5 מיליון דולר, כי לוקח זמן לעיר להמר עליך, אנחנו כותבים כאן משהו שהוא 30 מיליון דולר, הוא אלים, הוא רייטד R, זה אני לא הולך להתפשר על זה, אני הולך להכניס את כל הטירוף שלי פנימה, אני הייתי בטוח שזה ייקח יותר זמן, אבל זה קרה מאוד מהר במונחים הלימודים, ובמיוחד אחרי 5-6 שנים של הפסקה, פתאום זה קרה בבום.
יפה. שאלה שמסקרן אותי בסרטים מסוג זה, הסרט בנוי ממי שלא ראה, קודם כל, תראו, אני לא יודע, הסרט, לא יודע אם בבתי הקולנוע, הוא הגיע גם לנטפליקס בישראל, מה השלב שלו פה בארץ אחרי בתי הקולנוע?
כן, הוא
עדיין בבתי הקולנוע.
עדיין
בבתי הקולנוע. אין לי מושג. תהיו בסינמטק, הם נותנים חסות, אבל בלי קשר, אני חושב שהוא מוצג בסינמטק.
מוצג בסינמטק, בלב, ברב חן.
אז קודם כל תלכו ותראו, כי הוא, it's a blast, זאת אומרת, כאילו ממש כזה, זה סירק דה סולי פלוס קליעים.
אני אקח את זה, שזה הגדרה מצוינת.
סרט שהוא כאילו מבוסס כאלה על set pieces של אקשן, יש את הקטע בבאולינג, ויש את הקטע בבית חולים, קטע נורא מצחיק סלפסטיקי שבו ידיים של הגיבורה משותקות, והיא צריכה להילחם בשלושת הביריונים, כן, ה-Three Stooges שלה, בידיים משותקות, ואז סצנה בספרייה, ואז סצנה בדיינר, שנדבר עליה בנפרד בהמשך. באיזה, איך זה עובד, מתי זה תסריט, מתי זה בימוי, ומתי זה איש הפעלולים נכנס ואומר, אני אטפל בזה. ואומר, קוריאוגרפיה עליי, כלומר, איפה, האם תסריטאי צריך לכתוב סט פיס של אקשן?
קודם כל כן, התשובה היא כן. אבל השאלה היא שאלה מצוינת, כי תראה, כשאני בתור בימאי ואני מקבל תסריט, רוב האקשן כתוב בצורה גנרית ומשעממת, אוקיי.
אקשן סיקוונס היר.
הלוואי.
אוקיי.
בדרך כלל זה פשוט, אתה קורא 3 עמודים שזה תיאורים של, אוקיי, הבן אדם יורה לפה ויורים עליו חזרה, ויורה לפה ויורים עליו חזרה, וזה גם רוב הסרטים שאתה בסופו של דבר רואה. וכשהתחלנו לכתוב את גאנפאודר, היה לי את הדיון הזה עם אהוד, ואמרתי לו, בוא פשוט נכתוב שכאן תהיה סצנת אקשן, ואני חייב לתת קרדיט לאהוד, והוא אמר, לא. בגלל שיש לנו כאלה רעיונות שאנחנו רוצים שתורגמו, ושכשאנשים יקראו אותם, יבינו מה אנחנו מתכוונים, כי אני בא לב, אוקיי, זה קורה, ואז זה קורה, ואז זה קורה, והוא ממשיך אותי, או שהוא הבא עליי, אם זה קורה וזה קורה, ואני הייתי ממשיך אותו, ואז אמרנו, אנחנו חייבים למצוא את הדרך לכתוב את זה, כי זה חלק מה-DNA של הסרט. הסרט הוא לא רק על הרעיון של הסצנת אקשן, היא גם על הביצוע. והרבה ממה שאתה רואה, או הרבה מרוח הדברים שאתה רואה, כתובים בתסריט. שגם קארן גילן, הכוכבת של הסרט, התראינה שכשהיא הגיעה לסצנת קליניקה, היא יצרה, התקשרה לסוכן, אמרה, אני רוצה את זה, ואז המשיכה לקרוא. אז כן, זה שמה, ומצאנו דרך לכתוב אקשן בצורה שאנשים, טפו טפו טפו, עוד פעם, נהנים לקרוא את האקשן, כי בדרך כלל אקשן זה דבר שהכי קשה לקרוא.
כן.
אתה יודע, יש את הבדיחה ששחקנים קוראים את הסרטים, אני, אוקיי, אקשן, אקשן. אבל אז מגיע, בדרך כלל הסדר של האנשים שמגיעים לתוך ההפקה, זה בדרך כלל הפרודקשן דזיינר קודם, צלם, מלבישה, ותלוי בתקציב שלך, סטאנט קורדינטור. אבל מהרגע הראשון היה לי חיבור מדהים עם הסטאנט קורדינטר. 2, זה לורן וסבסטיאן, לורן הצטרף קודם, וזה פשוט היה חיבור מדהים. והוא עף על התסריט, הוא ראה מה אפשר לעשות, הוא התחיל לעבוד עם השחקניות, אבל הוא כל הזמן המשיך לשפר את זה. הוא כל הזמן הגיע, אוקיי, אני לא עושה את המבטא הצרפתי, אבל מה אם נעשה את זה ואת זה ואת זה, ואז נשבור את זה שם והיא תתרסק, ומפה הייתי אומר לו, כן. כן, בוא נלך על זה. והוא הצליח להרים את הסצנת אקשן להוסיף עוד שכבה. אבל אז גם הגיעו השחקניות, או לפעמים אתה לא מלהק את כל השחקנים ביום הראשון שאתה מתחיל להיכנס לפרפרודקשן, לפעמים אתה מלהק את השחקנים, רוב הזמן אתה מלהק את השחקנים תוך כדי הפרפרודקשן. כי בעצם כדי לקבל גרינלייט, לפעמים אתה צריך נגיד רק
שני שחקנים ראשיים.
שני שחקנים ראשיים, במקרה שלנו זה היה קארן גילן ולינה הידי. ברגע שליאקנו אותם, נכנסנו להפקה, ותוך כדי המשכנו ללהק. ואז פתאום כשאנג'לה, מישל וקארלה מגיעו, אתה אומר, אני צריך לשנות את התסריט, יש לי פה את השחקניות האגדתיות האלה, וכמובן שמישל יאו,
כן.
שאולי השחקנית אקשן הכי טובה בכל הזמנים, טוב, אני צריך להמשיך לשפר את האקשן עבורה. אני לא יכול להסתפק
כי ב... כי היא יודעת, היא יכולה לעשות את זה.
כי היא יודעת, וכי היא המלכה הבלתי מעוררת של סרטי האקשן, ואתה אומר, יש איזה ציפיות מסוימות כשאתה בא לראות סרט עם מישל יאו. וזה לא מפסיק, כלומר, תוך כדי על הסט, יש כל הזמן את הדיאלוג שנמשך, אבל אז כן, זה ממשיך עד שלבים מאוד מאוחרים, הבנייה של הצנת אקשן, ואז גם בפוסט לפעמים, למרות שהיינו טיפה יותר אולד סקול בסרט הזה, כלומר, הסרט לא מבוסס CGI או מבוסס VFX, כמו סרטים אחרים שעוד ממשיכים לבנות את הצנת אקשן שלהם, הרבה לתוך הפוסט פרודקשן ו... כמו הסרטים שלנו.
אז כלומר, הרוב כזה אין קמרה, כל מה שקורה, קורה ב...
95% חוץ מחלק מהדברים, כמו השוט בדיינר.
דיינר, זאת, אני רוצה לדבר עליו בנפרד, כי הוא פנומנלי. אז, אבל זה, אני מרגיש נכון שיש סרטים או תוכניות או סדרות טלוויזיה, שבה נראה כאילו שיש שני צוותים נפרדים, שיש את ה-Second Unit Director, שהוא במאי אקשן... או צלם במאי אקשן בפני עצמו, ואומרים, אוקיי, אני אטפל במרדפים, ואז יש במאי או במאית שעושים את הדיאלוגים וזה, ואחד לא לגמרי מודע לזה שהשני קיים.
קודם כל, כן. התשובה היא לחלוטין. רוב הסרטים עובדים ככה. אני מתוך איזשהו...
אני חושב שמרוול עובדים ככה.
לחלוטין. מרוול, אני חושב שזה גם אחת הסיבות שאדגר רייט, אני חושב, פרש מאנטמן, כי קווין פייג אמר לו, אתה לא הולך ואיים את האקשן, אמר לו, אבל אני חושב שאני
הפעלתי,
בדיוק, אני חושב שאני הפעלתי את קלף הנאיביות והבורות, כלומר, בור שאני מבין, כלומר, זה סרט שלי. אני חושב שזה גם היה שאלה של תקציב, בסופו של דבר, למרות שזה נשמע שהתקציב שלנו הוא גדול, הרעב שלנו היה יותר גדול מהתקציב. רצינו לעשות סרט שהוא, תקציב שלו בערך 25 מיליון דולר, אבל בפועל, אם הייתי צריך לתקצב את הסרט, בדיעבד, אז יצא שאני גם מביים את האקשן, כי לא ידעתי אחרת, וכי זה היה נוח מאוד לכולם, שאני גם מביים את זה, כי אין לנו second unit. אז זה הסוג של, אוקיי, אני יודע מה אני רוצה, ויש לי את האנשים המוכשרים האלה סביבי, ולרגע לא היה מחשבה להביא second unit. היה יחידת פיק-אפ כזאת, שכשאני צריך לרוץ בין שני לוקיישנים, אז הם יודעים, הם מכינים את השוט עבורי, אבל לא היה רגע שלא הייתי... על הסט, מאחורי המצלמה, ומביים.
אבל אם מן הסתם סרטים עתידיים, גדולים יותר וכל זה, יהיה צורך לעבוד אולי בשיטה יותר הוליוודית עכשווית. האם תהיה מוכן לוותר על התפקיד הזה?
לא נראה לי. זה כל כך כיף, וזה גם כל כך ספציפי, אני חושב שהסרט כן נראה אחרת בגלל זה. כלומר, זה לא ההנדהלד והדשות הצרות, ואתה בכלל לא מבין את הגיאוגרפיה, כלומר... כן היה לנו חשוב שתבין את הגיאוגרפיה, שתראה את הכוריאוגרפיה, שתבין לאיפה הגופים נכנסים, ומאיפה הביתות יוצאות, ושתבין את הסיפור בתוך האקשן, שזה משהו שלצערי כבר בקושי עושים. כלומר, אתה רואה סרטים של מארוול היום, הם עובדים בעיקר על האנרגיה, ועל על הקינטיות שלהם, ועל העריכה שלהם. אבל אתה באמת, עוד פעם, אני לא רוצה לדבר סרה על סרטים אחרים, אבל יש משהו כשאתה יוצא נגיד מסרט, מודרני, ולצורך העניין בוא ניקח את מארוול, ואני אגיד לך, אוקיי, תתאר לי איזה צנת אקשן זכורה לך מהסרטים.
כן. אבל מהבחינה הזאת, אני כן חושב שאולי מארוול עושים משהו שאנחנו כן הזכרת את הקולנוע ההונג קונגי, אבל אני חושב שבאיזשהו שלב, פחות הסתכלת על מי ביים את הסרט ההונג קונגי שאת הזה, אבל אם יאו וו פינג עשה את הקוריאוגרפי, אתה רוצה לראות את הסרט, כי אתה יודע שכיתה הקרבות יהיו...
לא, לחלוטין, עוד פעם. אני לא מדבר סרה על מארוול עם מישהו שם שומע אותי, אני מאוד
מחכה. אני מחכה לטלפון.
לא, אני פשוט אומר, יש משהו שהוא, קודם כל, הם חייבים גם כדי, יש להם יקום, והכל חייב לראות לפי איזשהו קוקי קאטר כזה, אבל... אני בעיקר אתה מדבר על התפיסה שאקשן חייב להיות סופר ארוך ומהיר ועדשות צרות ויש לזה קטע, אני מודה, אתה רואה את הסרטים האלה והם מרגישים נורא מודרניים, אבל אני חושב שהם גם קצת מאבדים מהחן שלהם. רוב הסרטי אקשן הגדולים שאנחנו מתים עליהם, זה קודם כל מיזנסנה, וזה קודם כל קוריאוגרפיה, וזה קודם כל גיאוגרפיה, כי זה מה שיוצר גם את הקומדיה.
כן.
וזה בסטר קיטון, וזה ג'קי צ'אן, וזה כל האסכולה הישנה. שקודם כל יש סיפור, ויש דמויות בתוך הצנות אקשן. אז זה הייתה אחת השאיפות. אם הצלחתי או לא, זה כבר... הקהל צריך להחליט, אבל זה אחת התפיסות שהייתה.
אז בואו נדבר גם על, בעיניי, רגע עשי, מבחינה ויזואלית, מבחינה קולנועית, השוט-אוט בדיינר, ממש לקראת סוף הסרט, שזה בעיניי ממש שוט וס אנדרסוני כמעט. יש שם איזה טרקינג שוט כזה מאחורי הדלפק של הדיינר, ואם וס אנדרסון היה עושה שוט אאוטס, אז יכול להיות שזה היה, יכול להיות שהוא יתחיל לעשות אחרי שהוא יראה את הסרט שלך. אבל יש שם איזשהו משהו שהוא מאוד, מאוד בנוי, מאוד מסוגנן, מאוד בסלו מושן, על רקע שיר משהו סיקטיזי.
כן, זה האנימולס עושים את בוב דילן.
So blue.
Yeah. It's all over now, baby blue.
Baby blue. שוב, המהלך מתסריט לסטורי בורד, לשוטינג, ובמקרה הזה אני מניח שכן יש פוסט, כמו שאמרת, כי זה סצנה מאוד 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 מורכבת מבחינת כמות הליירים שיש עליה.
אז מהר מאוד, לא מהר מאוד, אבל חלק מהשיחות שכל היום היינו מנהלים במהלך הפרפרודקשן, זה איך אנחנו מאפיינים את הצנות אקשן, לא רק באיך שהן כתובות, אלא גם באיך שהן עשויות. כלומר, עם הבולינג אלי זה הרבה יותר ג'קי צ'אן, והמלחמה על הסוטקייס, ועם הקליניקה זה הרבה יותר בסטר קיטון, ומפליל את רוג'ר רביט, ולוניטונס, ומאפט שואו, וזה הרבה יותר טירוף. כמובן שאחרי זה גם הגיעה מוזיקת מריאצ'י, ואז יש לך את הצנת מרדף מכוניות, שהיא הרבה יותר 70s, וגם המוזיקה יורדת שם, וזה הרבה יותר על הבולט, ועל הפרנץ' קונקשן, ועל הוונטג' פוינט, ואתה יודע, זה הרבה יותר זה. אז חיפשתי יחד עם הצוות המדהים שהקיף אותי דרכים לאפיין כל צנת אקשן, ועד לצנת אקשן בספרייה, שזה יותר סם פקינפה עם גאטלינגס, ו-Let's go in the blaze of glory, והרבה יותר גם אלימה מהכל, ואז הבנתי ש... אין לי להם יותר ללכת. כלומר, בניתי את זה לפה, וזה הפיק. ויהיה נורא חבל לנסות להתעלות מעל זה, אבל זה גם לא נחוץ ולא נכון, ואני צריך ללכת בכיוון אחר. בכיוון רגשי הרבה יותר. וחיפשתי לייצר איזושהי תמונה. איזשהו... כמעט כמו The Last Supper.
זה פנטסטי. ממש הדמוי שהיה לי בראש. זה ממש כזה איזשהו סוג של... תמונה רנסנסית כזאת, במסך רחב, עם הרבה מאוד דמויות.
שזה בדיוק גם קרוב למה שאמרת, וס אנדרסון, ולחלוטין הצבעים, והרבה מהפסטליות הזאת. וזה רעיון שהתחלנו לגלגל, והסטנט טים הלך והתחיל לעשות חזרות על זה, וכל פעם אתה מוסיף עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אבל לאט לאט אתה מתחיל גם לקלוט את הגודל של הדבר הזה. כי זה שוט שאתה מצלם אותו 30 שניות, אבל הוא פי 5 יותר איתי, אז אתה מתחיל להבין שיש לזה הרבה מאוד אספקטים. קודם כל, הטיימינג של כל השחקנים חייב להיות מושלם. מושלם. אבל יותר מזה, זה לוקיישן שבנינו, והלוקיישן לא יכול להיות רחב. כי, אתה יודע, לאו דווקא יותר רחב זה יותר טוב. זה לוקיישן חייב להיות צר, כי זה הלוקיישן, כי ככה דיינר עובדת וככה דיינר נראית. אז אתה קולט, רגע, יש לי פה 20 פעלולנים ו5 שחקניות ובערך 20 אנשי צוות, אנחנו מצלמים בברלין בקיץ באולפן בלי מזגן, וכל התאורה צריכה להיות פי 5 חזקה ממה שהיא בדרך כלל, כי כשאתה מצלם סלו מושן, אתה גם צריך לדחוף את התאורה, את העוצמה שלה. וכל שוט לוקח 1.5 שעות לעשות לו ריסטארט, כי כל החלונות נשברים, וכל הדברים עפים ונשברים. אתה פתאום מתחיל להבין את הגודל, וכמה זה הופך להיות אוקיי, זה המאני טיים. והיה לנו, אני חושב, 5 טייקים? וזהו, לא קיבל את זה 5 טייקים, זה...
אז שאני אבין, הם כולם באמת עושים את זה בלייב נורא מהר, ואתה מצלם את זה פשוט נורא לאט?
כולם עושים את זה בטיימינג רגיל, אחרת אי אפשר לזייף את זה. הם כולם משחקים את זה רגיל, ואנחנו פשוט מצלמים את זה ב-1/5 מהזמן. אני חושב שזה בין 240 ל-250 פריים, לפי דעתי, היינו צריכים... טכניקה. וזהו, יש דבר אחד שאתה לא יכול לעשות, לצערי, כי אחרת הם צריכים לעשות משהו כמו 30 טייקים. כשאתה מצלם בכאלה סלו מושן, אם נורא קשה לתאם בין הרגע שהרשף מופיע מהאקדח, אפילו מהכדורי סרק שאתה יורה לפעמים.
אז את העירייה ואת הדם אתה צריך להוסיף אחר כך.
אז זהו, אז אפילו העירייה לא יכולה לצאת. לצערי עוד לא היינו בתקציב CGI גדול שיכולנו לעשות כל הדברים, אבל היינו צריכים למצוא בדיוק את הבאלנס בין מה שאנחנו יכולים להשיג על סט למה שאין שום סיכוי שנוכל להשיג מבחינת תיאום, וזה נשאר לאחר כך. כלומר, זה שעוד שאדם היה חייב להישאר לאחר כך, אחרת פשוט הטיימינג הוא בלתי אפשרי. אבל חוץ מזה, זה שוט אחד, לא ארוך, זה שלושה שוטים, אבל השוט שאתה מדבר עליו, הוא לא ארוך, כולם עושים את מה שהם צריכים לעשות.
וואו, זהו, זה החלק שלא ידעתי, אז אני חוזר לסריק דה סולי, זה ממש, הטיימינג שם הוא פנומנל, תהיתי אם זה כמה שוטים מחוברים, או...
לא, לא, זה מורכב בעצם שלושה שוטים, שוט אחד שזה מישל מסתובבת, השוט שזה מסתיים כשהוא קופץ, אבל השוט באמצע זה שוט אחד רצוף.
הטרקינג.
אני אפילו זוכר שיש שם איזשהו שלב, שמישהו קופץ מאחורה, עושה כזה מספרט עם הרגליים, נוחת על הגב, שובר כוס, הכוס אפה לכיוון המצלמה, פוגעת בדלפק. עכשיו, כשהיא אפה, היא עוברת סנטימטר מהעין של אדם נגיטיס. ואני התקשרתי, ביום שעשינו לזה גריידינג, זה היה הפעם הראשונה שממש, כי אתה פתאום עושה גריידינג על מסך גדול, וזה פעם ראשונה שהתעמקתי, כי עד היום הייתי מתעמק בדם ובכדורים ובכל זה, ופתאום התקשרתי לה, VFX, חבר'ה שישבו בהמבורג, חברים, שיחקתם אותם עם החתכת כוס הזאת שאפה ונשאר, אני לא שמתי לב, אבל זה עשוי מדהים. והם אומרים לי, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. וזה, גילינו, עשינו תחקיר הזה, באותו יום, כמה דקות אחרי, וגילינו שזה פרקטיקל, שזה צולם. אבל זה עבר לו כל כך קרוב מול העיניים, שזה... תודה לאל שהוא לא נפגע, אבל זה מסוג הדברים שאתה אומר, אוקיי, זה מתנה, אבל זה מסוג השוטים האלה שבאמת, היה כל כך קשה להשיג והם כל כך מאתגרים, אבל אתה רואה אותם בסוף, הם כל כך בפרטים, ופה מגיע קרדיט באמת, לצוות פעלולנים הזה ש... מטורפים.
בוא נדבר קצת מוזיקה, עריכה מוזיקלית, שוב, מה מזה מחשבה תסריטאית, מה מזה אחר כך פשוט מגיע לאנשים שזה העבודה שלהם, ויש פה איזשהו מיקס בין זה פופ 60's, שוב קצת התחושת וס אנדרסון, וגם דברים שהם נורא נורא עכשוויים, ממש כזה שוגייזינג בנימינו, אז איפה, מה מזה זה מגיע ממך, ומה מגיע מזה שיש... עורכים מוזיקליים לסרט ומציעים, ואתה אומר, וואלה, זה הולך.
אז קודם כל, זה דיאלוג. חלק מהשירים ידעתי שאני רוצה. מרקורי רב, אף אחד לא היה מזיז אותי, ונלחם.
מרקורי רב הוא השיר שמכוון לי לסיום השיחה שלנו, אז תוביל אליו, כן.
אוקיי, אז נעשה עם מרקורי, אבל היו הרבה מאוד קטעים שעוד ידעתי מה אני רוצה, ולפעמים הייתי משמיע גם לשחקנים על הסט, זה האווירה שאני רואה, זה השיר שהייתי רוצה שיהיה כאן. לא הייתי ידעתי אם אני אוכל להשיג אותו בסוף, אבל זה הייתה האווירה. חלק מה, אני חושב שאפילו היו איזה שני שירים שהיו כתובים לתוך התסריט, מרקורי רב הוא אחד מהם.
אבל אז... נראה לי שמרקורי רב, השיר הכתיב את הסצנה, זה ממש כזה תמלול של
הסצנה. לא, צילמנו גם, כדי גם לטיימינג, השתמשנו בשיר על הסט, כי זה בדיוק הפולבק מתוך החלון, הרכב עובר, אני צריך בדיוק שנייה שם, לפני שהכותרת מגיעה בדיוק על הפזמון, צילמנו את השוט לצלילי השיר. אבל הרבה מזה גם נולד, קודם כל עם פרנקי, ועם הרבה ניסוי וטעייה בחדר העריכה, אתה חייב להיות עם המון ביטחון כדי לדעת גם שאתה לא שתהית. כלומר, אוקיי, רציתי שזה השיר שיהיה, אבל זה פשוט לא עובד, או וואו, זה עובד הרבה יותר טוב. נגיד, It's All Over Now, Baby Blue, לא היה משהו שנכתב, אבל זה מסוג השירים שפתאום אתה מגלה, ואתה אומר, אלוהים אדירים, זה פשוט מושלם. Yeah. אז אתה אומר, אני אשאר עם הכוונות המקוריות שלי? לא, אני אלך עם משהו טוב לסרט. אבל יותר מהכל יש גם את פרנק הילפמן.
כן, שכתב פסקול, שהוא, אני רגש שזה שילוב של סרג'יו ליונה וג'ורג'ו מורודר.
כן, האמת שזה לא רחוק מ... אני זוכר שהתקשרתי אליו כמעט יומיים אחרי שהצלחתי להתאושש מ... סוף הצילומים, הוא גם הגיע, אני חושב, פעם אחת לצילומים, הוא קצת ראה, כדי שנוכל להתחיל לתקשר, אבל התקשרתי אליו ואמרתי לו, אוקיי, אני לא יודע מה זה אומר, אבל אני רואה את זה בתור שילוב של אניו מוריקונה, ברנרד הרמן וסטילביו קיפרני. והוא אמר לי, לבות, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני אפילו תהיה איך שלושת הז'אנרים האלה מתחברים. האחד זה מערבוני ספגטי, שיק איטלקי ואלפרד היצ'קו. אבל זה בדיוק מה שקרה. הוא איזשהו אינסטינקט של שנינו, שזה תסרט צריך למקום הזה, כדי שיהיה לו את הדבק של הז'אנר בלנדר הזה. ופרנקי, אם הוא מקשיב לנו, מגיע לו נשיקה ענקית על, על המצח, כי הוא הצליח לייצר פסקול שהוא, קודם כל, כיפי נורא.
נכון.
והוא קליט, ויש לו תמות, והוא אולד סקול וניו סקול ורטרו, אתה יודע, ויש שם שיר אפילו בצרפתית, שאשתו המקסימה עושה קולות ושרה, אבל זה הפך עוד משהו שהוא פשוט מחזיק את הסרט, כן.
כן. וככה הסרט שלך נגמר.
כן. היה רגע שכמעט לא השתמשנו בו, כי היינו חייבים כביכול להקשיב רגע להערות של האולפן, אבל...
שואלים, מי זה מרקורי רב? נגמר לנו הזמן, יהיה לנו מעט זמן לשמוע את מרקורי רב ממש סצנת הסיום של, של הסרט שלך, Goddess on a Highway. נבואות פה פושט, וממש תודה שבאת, ושדיברת עברית.
תודה יאיר, תודה שהזמנת אותי, והיה כיף לדבר עברית.
ואני מקווה שממש בקרוב נוכל לדבר על הסרט הבא.
אינשאללה.
יאללה, תודה רבה. גם פאודר מילקשייק בבתי הקולנוע, הסרט של נבואות פפושדו, כדאי לכם לראות, וככה הסרט מסתיים. תודה לכם, סימסקופ רדיו קצה, תוכנית מספר 301, בעזרת השם, שבוע הבא נהיה פה שוב.
תודה.
Yair Raven.
So yeah, that's the world. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi there.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.